Großmann.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת תרומה. כתוב בפרשת השבוע, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ושכנתי בתוכם ללמדנו, שבכל מקום שעם ישראל יקדישו אותו למקום של קדושה לבית הכנסת, תשרה בו השכינה. ורש"י אומר, ועשו לי לשמי. המקום צריך להיות לשם שמיים לכבוד השם. ולכן צריכים לדעת שכל בית כנסת ובית מדרש הוא מעין מקדש מעט, וצריך להתנהג בו כאין בית מקדש בעירה, בפחד, כפי שנאמר, ומקדשי תראו. השם אומר, תפחדו בתוך המקדש שלי ממי ששוכן בתוכו. הגמרא במגילה דורשת על הפסוק בתהילים, השם מעון אתה היית לנו, אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות. והגמרא מביאה דברי הנביא יחזקאל י"א, שאומר, לכן כה אמר השם, כי הרחקתם בגויים, וכי הפיצותים בארצות, ואהיה להם למקדש מעט. אמר רבי יצחק, מה זה המקדש מעט? אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות. מפרש הרד"ק, בפירושו על יחזקאל, שהשם יתברך מבטיח לישראל, שאף כי ירחיק אותם בגויים, אף על פי כן לא עזבתים, אלא הייתי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. כלומר, אף אם רחקו ממקדש השם שהוא המקדש הגדול בארצו, אני אהיה להם למקדש מעט. זאת אומרת, בבתי הכנסת ששם נועדים להתפלל אליי, אני השם אהיה איתם שומע קולם ומצילם. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות תפילה. מכיוון שבתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים מקדש מעט, לכן הצטווינו להיות נוהגים בהם בכבוד. ומרן הבית יוסף בשולחן ערוך אור החיים, סימן קופנוף א', אומר בשם המרדכי, שקדושת בית הכנסת הוא מעין קדושת ההיכל. מאזינים יקרים ואהובים, דעת הראשונים היא שנצטווינו מן התורה לנהוג בבתי הכנסת ובבתי המדרש במורה, בפחד, כפי שנצטווינו במורה של מקדש ממש. וזה לשון ספר יראים לרבינו אליעזר ממיץ, זכותו יגן עלינו, על הפסוק ויראית מלוקיך, ציווה הקדוש ברוך הוא, ויכנס אדם לבית כנסת או לבית מדרש, שינהג בהם מורה וכבוד. כדכסיב את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. וכך כתוב במדרש רבה פרשת תרומה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, את החוכמה שלי, את התורה שלי נתתי לכם. לפרוש אמנה איני יכול, לעזוב את התורה אני לא יכול. לומר לכם, אל תתלו, תשאירו את זה למעלה, איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד תעשו לי, שאני דור בתוכו, שאני אדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הגמרא אומרת, אמר רבין ברב עדה, אמר רב יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבתי הכנסת, שנאמר אלוקים ניצב בדעת כל. וכך כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בשלח, מצווה לבנות מקדש למטה. כנאמר, מכון לשבתך פעלת השם, ולהתפלל בתוכו תפילות כל יום, כי התפילה נקראת עבודה. עבודת התפילה, כאין עבודת הקורבנות בבית המקדש, וכמו שבבית המקדש היו כל הדינים של כבוד ועירה, כך צריך להיות בבית הכנסת. וכך כתוב בילקוט, פרשת בלק. בפרשת בלק כתוב, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאו. אומר הילקוט, מה טיבן של נחלים אצל בתי כנסיות ובתי מדרשות? הרי מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, מדובר על בתי כנסת ובתי מדרש. מה הקשר שלהם עם נחלים? אלא מה נחלים הללו בני אדם יורדים לתוכן כשהם תמהים ועולים תאורים? כך בתי כנסיות ובתי מדרשות, בני אדם נכנסים לתוכם כשמלאים עוונות ויוצאים מלאים מצוות. ולכן מאזינים יקרים, כל המאמרים שאני מביא, שזה חזר, זה תורה, כדי לעורר על העניין הזה שלצערנו הרב יש בזה חולשה גדולה, זה רק בלשון מעט. מה קורה היום בבית כנסת? איך מתייחסים לבית כנסת? האם מדברים בבית כנסת בתפילה או לא מדברים? כל אחד יודע מה קורה. לכן בואו נתחזק בפרשת השבוע שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נקבל על עלינו, כפי שדיברנו, שצריכים לנהוג בבתי כנסת בקדושה ובמורה, כפי שהרמב״ם מביא להלכה בהלכות תפילה. הוא אומר, מה זה לשון הרמב״ם? בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון שחוק ועיתול ושיחה בתילה, ואין אוכלים בהם ואין שותים בהם, והם מתקשטים בהם, ואין מטיילים בהם, לטייל, ואין נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ונושאים בהם חשבונות. תראו את הלשון של הרמב״ם. צריך לדעת שבית מקדסת הוא מעין בית מקדש, וכפי שהזכיר, כל הדברים האלה לא עושים את זה בבית כנסת. הגמרא בשבת אומרת, תנא רבי שמואל ברב לזר אומר, בעוון שני דברים יש אסונות בעולם. אחד, על שקוראים לארון הקודש ארנה, ארון סתם, לא מזכירים את הקודש, ועל שקוראים לבתי כנסת בית עם. מפרש רש"י בית עם לשון בזוי, שמתקפסים בו אנשים. המרשם מסביר, כשאתה אומר בית כנסת, אתה מייחד אותו עם הקדוש ברוך הוא. אתה אומר בית עם, זה נראה כאילו הדבר הזה הוא לצורך העם. אז ברוך השם, אצלנו לא קוראים לזה בית עם, אבל לפעמים לצערנו הרב מתנהגים בו כמו בית עם. אז כשאני מזכיר בית כנסת, אני צריך לדעת שאני מזכיר מקום קדוש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רבינו הפרי מגדים כותב, ויש לגור במי שמסיח שיחת חולין מבתי הכנסת. דכל הסך שיחה בתהילה בבית כנסת עובר בעשה. וצריך לדעת שמה שנאסר לשוחח שיחה בתהילה בבתי הכנסת ובבתי המדרש, זה לא רק בזמן התפילה בלבד, אלא בכל עת ובכל שעה. כי האיסור הוא לשוח שיחה בתהילה, היות במקום הוא קדוש, והקדושה קיימת בבית כנסת. בתפילה יש איסור מיוחד, כי כשאתה מדבר בתפילה, ובפרט שהחזן עומד בתפילה ומתפלל, והוא השליח ציבור שלך, ואתה מדבר, אתה מראה זלזול במלך. וכך כותב הזוהר הקדוש בפרשתנו. מאזינים יקרים, אם לא הזוהר לא הייתי אומר את זה, אבל הזוהר אומר את זה. מן דמשטויה בבתי כנישתה. מי שמדבר בבתי כנסת, ויילי, אוי לוי, דלסלי חוקלי בלוקי די ישראל, פחד פחדים, אין לו חלק בלוקי ישראל. המקום היחידי, אני חושב שבשולחן ערוך, שכתוב שצריך לגור בו, לצוק עליו, זה בנושא הזה לא לדבר בבתי הכנסת. המקובל רבי יעקב חיים צמח כותב בספרו נגיד ומצווה. וראיתי, כך הוא כותב, וראיתי למורי הארי הקדוש, ניזהר מאוד שלא לדבר בבתי הכנסת, רק תפילה בלבד. ולא דיבר אפילו דברי מוסר ותשובה, לא רצה לדבר פן יימשך דיבור אחד של חול באותם הדברים. זאת אומרת, הקדיש שנכנס לבית הכנסת, זה היה רק לתפילה. מובא בזוהר הקדוש בפרשת בשלח, על הנאמר בשירת הים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אומר הזוהר, השם ילחם לכם, השם יושיע אתכם מכל אויביכם, בתנאי שאתם תחרישון מלדבר בבתי כנסת. כי מאזינים יקרים, כתוב בספרים הקדושים, שבדרך כלל הסינגורים למעלה, המלאכים שמסנגים טוב על עם ישראל, טוענים לפני הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל לא אשמים במה שהם חוטאים. למה? הם גלו מארצם לבין אומות העולם, למדו ממעשיהם, אז לכן הם חוטאים. אבל כשמדברים בבתי כנסת ומזלזלים בקדושתה, באים המקטרגים ועונים להם, אם באמת עם ישראל למדו את הכל מאומות העולם, מדוע לא למדו מהם שאצלהם עומדים באימה ובעירה בטיפלה שלהם, ולא מדברים דיבור אחד? ועם ישראל מדברים בזלזול בבתי כנסת, דברי שחוק, קלות ראש, דברים בטילים, ועל זה אין תשובה. אין תשובה למקטרגים האלה, ולכן רחמנא ליצלן מתעוררת מידת הדין, רחמנא ליצלן. מסופר שפעם התווכח הרב הקדוש רבי יעיב מאוסטרה, זכותו יגן עלינו, עם הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכותו יגן עלינו. התווכחו מהי הסיבה שהגלות מתארכת כל כך. הגלות הנוראה הזאת שאנחנו עברנו 2,000 שנה כמעט, מה קורה? ועוד לא נשענו. מה הסיבה? אחד מהם אמר שזה עקב הפריצות הנוראה. לא עלינו הפריצות, איך שהולכים מלובשים, בכל הכלים הטמאים, ולפני זה היה כנראה בדורות הקודמים כבר התחיל. והשני אמר שזה עקב שמדברים בבתי כנסת. האבון הקשה הזה של דיבור בתי כנסת, הוא גורם את הגלות, הוא גורם את העיכוב של הגאולה. וצריך לדעת שהאיסור לדבר בשעת התפילה, זה לא מידת חסידות, זה לא איזה חומרה יתרה, אלא זה איסור מן התורה ממש, שלומדים אותו מהפסוק, ולא תחללו את שם קודשי, ומקדשי תיראו, והיא הלכה מפורשת בשולחן ערוך, אור החיים סימן קוף חב דלת, שמי שמדבר בשעה שהשליח ציבור חוזר על התפילה, נקרא חוטא, וגדול אבונו מנסו וגוערים בו. הרמי מללוב זכותו יגן עלינו, רב שמעון, שהסתלק לעולם ביום הכיפורים. מי שהכיר אותו היה דין נפש, ניזהר באופן קיצוני בכבוד חברו, כל המוח שלו היה אהבת ישראל, זהירות בכבוד של השני. הוא סידר בבית כנסת בללוב גבאי מיוחד, שהתפקיד שלו להסתובב בשעת התפילה בבית כנסת, שידאג שלא ידברו, לשמור על זה. פעם הגיע אדם מכובד, וכנראה דיבר, והגבאי הזה גאה בו, אז הוא בא להתלונן לפני האדמו"ר, שהגבאי הזה ביזה אותו, גאו בו. ענה לו האדמו"ר, אני הייתי נותן לו מקל ביד שישתמש בזה, לאלה שמדברים בחזרת השץ. אותו רבי קדוש, מי שזוכר ומי שיודע, דין הנפש, אומר, הייתי נותן לגבאי מקל ביד שישתמש בזה לאלה שמדברים בחזרת השץ. ואומרים בשם תלמידי הבעל שם טוב, שראשי התיבות סיבה, היא שתיקה יפה בשעת התפילה. שעל ידי ששומרים את הפה מלדבר בשעת התפילה, זוכים לסיבה טובה. מאזינים יקרים, ידוע ומודפס בסידורים את המשברך שתיקן הגאון הקדוש רב יום טוב ליפמן, זכותו יוגן עלינו, שעשה את התוספס יום טב, שהרבה בתפילות ובתחנונים והתענה תענויות רבות ועשה שאלת חלום שיודיעו לו מן השמיים על מה הצרות הגדולות שאז עברו בשנס תחתת, מי שיודע, היו כשם גזירות קשות ונוראות, והוא הרבה בתפילות ובתחנים, בתחנונים, והתפלל וביקש מהקדוש ברוך הוא, תגלה לי מה הסיבה. השיבו לו מן השמיים, שזה בגלל שמדברים בזמן התפילה, ואז הוא חיבר את המשברך הידוע שמודפס בסידורים, וזה הנוסח של המשברך, תשמעו טוב. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל מי ששומר את פי ולשונו מלדבר בעת התפילה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ויחולו עליו כל הברוכות הכתובות בספר תורת משה רבינו, וכל הברכות שכתוב בספרי הנביאים והכתובים. ויזכה לראות בנים חיים וקיימים גודלים לתורה ולחופה ולמעשים טובים. והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה, אמן. רק לזכות למשברך הזה של התויש וסיונטב, כבר כדאי לא לדבר בבית הכנסת. אז בואו מאזינים יקרים נסכם, שמי עכשיו מקבלים על עצמנו להתחיל להתרגל, לא לדבר בבית הכנסת. לזכור שאני נכנס למקום מקדש מעט, שם שורה השכינה. לזכור שהשליח ציבור, בזמן שהוא מתפלל, הוא השליח שלך שמדבר עבורך לבורא כל העולמים. וכשאתה עומד, אתה צריך להתייחד איתו ביחד, לחשוב איתו ביחד ולענות ברוך הוא ברוך שמו, ולענות אמן בכוונה. ואי רצון שנקיים את זה, ואז יחולו על כולנו הברכות שבירך אותנו התוספסיונטב, ואז יחולו עלינו ההבטחה שבזכות זה השם יעזור ויגל אותנו בקרוב מהגלות ונזכר לגאולה השלמה.
עכשיו איתכם אום התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
מעוכבי שידוך? היום, רק עד השעה 12 בצהריים, מסירת שמות לתפילה מיוחדת מעומק הלב לזיווגים, שתהיה היום בעמוקה. שימו לב, היום, רק עד השעה 12 בצהריים, מסירת שמות ליד לאחים לתפילה לזיווגים, כוכבית 9-2-3-4, כוכבית 9-2-3-4.
כאן שלמה קוק, עורך בקהילה.
האם יקום ויהיה מפץ חרדי?
איך בני גנץ ידיח את ביבי?
עד מתי ישרוד המצ'ינג?
והיום לא צריך לקחת את העיתון של השכן. עם הכותבים הכי טובים, הסיפורים הכי מדוברים, ועוד המון המון שדרוגים.
מהשבוע חדשות בקהילה בכל בית ב5 שקלים בלבד. חמסה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב100 שקלים לחודש בלבד, ב12 תשלומים, אופטיקה הלפרין.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להעיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים, אופטיקה אלפרין.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשות בדץ, העדה החרדית.
ריבר, ריבר, כוכבית 66-01, ריבר.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
פיוק, יין ואלכוהול.
גדול, עוצמתי ובאווירת חול. פיוק, הכל לשבת והכל בקורת גג אחת. יין, אלכוהול, חלות, פיצוחים, חטיפים, גלידות, שוקולדים בלגים, מבחר זיתים ומזטים, פרחים חיים, עיצובים ומתנות. דיוטי פרי ליד הבית. בפיוק, יין ואלכוהול. סניף רמת אשכול.
לפני כולם. רהיטי קיבוץ השלושה.
עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. צריך להבין מהו הלשון ויקחו לי תרומה. הרי תרומה נותנים ולא לוקחים. והיה צריך להיות כתוב, ויתנו לי תרומה. מבאר הבית הלוי, זכותו יגן עלינו, על פי הסיפור מהגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא מספרת שם, תנו רבנן, מעשה במונבז המלך, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשנת בצורת. זאת אומרת, הוא חילק את הכסף מהאוצר עבור עניים בשנת הבצורת. כעסו עליו המשפחה שלו, ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם. אבותיך גנזו באוצר ועוד הוסיפו על מה שאבא שלהם השאיר. ואתה מבזבז אותם? מה ענה להם? אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו ואני גנסתי במקום שאין היד שולטת בו. אבותיי גנזו לאחרים ואני גנסתי לעצמי. מה הוא אומר פה? אבותיי גנזו לאחרים, אני גונז לעצמי. אני גונז לעולם הזה ולעולם הבא בשבילי, זה לא נקרא לבזבז. זהו האוצר האמיתי. זאת אומרת, מה הוא אמר? אבותיי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי. אני לא נותן אלא לוקח. שכל הממון שצובר האדם, זה לא נשאר בשבילו לנצח. הוא לא בטוח שיהנה ממנו. אבל הממון שאתה מחלק לצדקה, הרי הוא שמור ועומד לטובתך לנצח נצחים. התורה אומרת, ואיש את קדושיו לא יהיו. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אומר החפץ חיים, שהתורה אומרת לנו, שאדם צריך לזכור תמיד, שרכושו האמיתי, הם העמל הרוחני שלו. והממון שהוא נותן לצדקה, כפי שהמשנה בפרקי אבות אומרת לנו, שבשעת פטירת האדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. ומהי הממון שהוא נותן לצדקה. זה מה שנשאר לו לנצח. רבינו, רב יוסף חיים, הבן איש חי, זכר צדיק לברכה, מבאר בספרו את מאמר חז"ל שגמרא אומרת במסכת בבא מציעא. אמר רבי יצחק, לעולם יהיה כספו של אדם מצוי בידו, שנאמר וצרת הכסף בידיך. אז הוא אומר, זה צריך ביור. הלא אדרבה, יותר ראוי שיניח אדם את כספו במקום המשתמר. כפי שהגמרא אומרת, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. ולא להניח את זה בידו, אלא מבאר הבן איש חי. לעולם יהיה כספו של אדם מצוי בידו. רוצה לומר, שיעשה בכספו צדקה וגמילות חסדים, ואז הכסף הזה יישאר בידו. הכסף הזה יישאר בידו. כפי שהזכרנו דברי מונדברך המלך, שהוא אמר, אבותיי גנזו לאחרים ואני גנסתי לעצמי. ובזה מבואר הלשון של יעקב אבינו. יעקב אבינו שנדר נדר, וזה לשונו, בכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. ולפי הדקדוק היה צריך להגיד, מכל אשר תיתן לי. לא בכל אשר תיתן לי, אלא מכל אשר תיתן לי, אני אתן מעשר. למה הוא אומר, כל אשר תיתן לי? הרי המעשר ניתן מכל הרכוש, המעשר הוא לא כל הרכוש. אלא יעקב אבינו אומר לנו, החלק שאותו עשר עשרן אלוך, הוא למעשה כל אשר תיתן לי, הוא כל הרכוש שלי. מה שייך לי את המעשר שאני נתתי? וכל אשר תיתן לי עשר עשרן אלוך, זה אשר תיתן לי, זה נשאר לי. ידוע הסיפור של שמואל הנגיד, שהיה שר האוצר בספרד, ואנטישמים הסיתו את המלך על שמואל הנגיד, אמרו לו, היהודי הזה, שהוא שר האוצר, הוא עשיר גדול, לכן קראו לו נגיד, והוא התעשר על חשבון הממשלה, המדינה, חזקה לשון הרע שנכנסת ללב, ואז זה נכנס בליבו של המלך, קרא לשמואל הנגיד, אמר לו, תגיד לשמואל, מהו השווי המדויק של כל הרכוש שלך? אמר לו שמואל הנגיד, אני צריך שבוע ימים לבדוק, ואז אני אחזיר תשובה. לאחר שבוע, חזר שמואל המלך ואמר לו, הרכוש שלי זה 10 מיליון שקל, למשל, זה רק משל. המלך כל כך התרגז, כי רק הטירה שלו, שהוא גר בה, שווה 50 מיליון, ויש לו עוד רכוש בכל מיני מקומות. המלך התרגז וציווה מיד להכניס אותו לבית סוהר, ובמקום הוא חתם צו מלכותי להעלים את כל הרכוש של שמואל הנגיד. עברו כמה ימים, והמלך התבונן בעניין, הוא חשב לעצמו, שמואל הרי הוא חכם ופיקח. אם היה אומר לי במקום 100 מיליון, 70, 80 מיליון, נו. אבל כשאומר לי במקום 100 מיליון, 10, מה הוא חושב שאני טיפש? איך זה יכול להיות? אולי יש כאן איזה משהו שלא התבננתי בו. ציווה לקרוא את שמואל הנגיד, הוביא אותו מהבית סוהר ואמר לו, שמואל, איך יעשת להגיד לי סכום שקרי כזה, בזמן שכל אחד יודע שאתה שווה פי כמה וכמה. ענה לו שמואל הנגיד, כבוד המלך, כשהמלך שאל אותי כמה אני שווה, כמה שווי הרכוש שלי, עניתי לו שאני צריך שבוע ימים. מה עשיתי בשבוע הזה? הלכתי לרואה חשבון שלי, וביקשתי ממנו שיעשה לי חשבון כמה צדקה חילקתי במשך ימי חיי, ויצא 10 מיליון. ולכן נקדתי את הסכום הזה, כי זה כל הרכוש שלי. והנה אני אביא לך הוראה, המלך, כבוד המלך, אתה ברגע אחד, בחתימה אחת, לקחת לי את כל הרכוש, הכל לקחת לי, חוץ מהכסף שחילקתי לצדקה. את זה לא יכלת לקחת לי, זה נשאר בשבילי. וזה הכוונה, לא יהיה, זה מה שנשאר. ועל זה אומרים חזר, יותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. וזה גם רמז במשנה הראשונה במסכת שבת. המשנה אומרת שמה, פשט העני את ידו לפנים, ונתן לתוך ידו של בעל הבית. הצדקה הנעלה ביותר היא, כאשר הנותן מרגיש שהוא מקבל, אבל הבית כאילו מקבל, ובכך הוא מביא את המקבל לידי הרגשה שהוא למעשה נותן הרגשה לעני שהוא מקבל כאילו הוא נותן, ואז הוא לא מתבייש בקבלת הצדקה. כפי שהמשנה אומרת, ויהיו עניים בני ביתך, שעניים ירגישו שהם בני הבית, חלק מהמשפחה, ואז הם לא מתביישים שמקבלים. וכך מבאר החתם סופר זכותו יגן עלינו בספרו תורת משה. לשון הפסוק, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ונשאלת השאלה, מה עניין הזכרת נדיבות הלב בתוך מצוות הנתינה? וכי לא שייך נתינה בלי נדיבות לב? אומר החתם סופר, כי מי יכול לתת ולהרגיש שהוא מקבל? רק נדיב לב. אדם שהוא נדיב לב, הוא מרגיש שהכל הוא של הקדוש ברוך הוא, והוא רק שליח לעשות רצונו יתברך. הלב שלו נותן, הוא מרגיש שהוא מקבל. וכך כותב הבעל התניא באגרות הקודש פרק ט', עיקר עבודת השם בעיתים הללו, בעקבות דמשיחה, היא עבודת הצדקה. כמו שאומרים חזר, אין ישראל נגלים אלא בצדקה. כי כל הזובח את יצרו בזה, הוא פותח ידו ולבבו, אז יסקף יהיה סטרי אחרא, הוא כופה את הסטרי אחרא, הוא מהפך חשוכה לנהורה, הוא הופך את החושך לאור, וזוכה שבזכות זה הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכנו, ויזכה לראות עין בעין בשוב השם בציון. מאזינים יקרים, תשמעו מה אומר על זה השפת אמת, זכותו יגן עלינו. כתוב בגמרא במסכת ביצה תדבר, הרוצה שיתקיימו נכסיו, איתה בהן אדם, שנאמר אדיר במרום השם. אומרים רבותינו, כי הרמז הוא על חודש אדם. מי שרוצה לקבל ברכה שיתקיימו נכסיו, יזכור את האדם. מה הכוונה? אומר השפת אמת, ונראה לבאר, שיש זמנים שיכולים לדבק בשם על ידי בחינת בכל מאודיך. אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מאודיך זה בכל כספך. יש זמן שאתה מקיים בכל מאודיך. לכן הימים הללו, חודש אדר, מסוגלים לזה. שמצאנו שנתנו בני ישראל את השקלים בימים אלה, כיוון שהזמן מסוגל לזה, שיוכל על ידי זה לבסס את הנכסים שלו. כי מי שיש לו נדיבות לב לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מרים אותו ונכסיו מתקיימים. ולכן נראה גם כן, שקבעו בימי הפורים מתנות לאביונים, שזה חודש אדר. אז השפת אמת מגלה לנו, שמי שרוצה ברכה בנכסים שלו, איתה בעין אדר, זאת אומרת ישקיע בחודש אדר, בעניין של צדקה, ואז השם מרים אותו, ונכסיו מתקיימים. הגאון הצדיק, רב שמעון מנשה חייקין, זכר צדיק לברכה, הוא היה הרב של העיר חברון. הוא היה גיסו של הסבא שלי, רבי צחוק דוד, שאני קרוי על שמו. הוא התמנה על ידי רבו, הצמח צדק, זכותו יגן עלינו, להיות הממונה על כולל חבד בחברון. הוא היה איש חסד, בטוב ליבו נתן סכומים נכבדים למשפחות של אלמנות ויתומים, וההוצאות גדלו וקופת הצדקה התרוקנה. יום אחד בא אליו אישה אלמנה, שבורה, רצוצה, בכתה, אין לה מה לתת אוכל לילדים. רב שמעון מנשה הצטער מאוד על המצב שלו, אבל הוא לא מצא פרוטה אחד לתת לו, הכל ריק, הקופה ריקה. אבל איך אפשר להשיב ריקה משה אלמנה? חשב מה עושים, ואמר לאישה, יש לי עצה טובה בשבילך. היות וכאן בחברון מחשיבים אותי לצדיק וחסיד, על כן אתן לך פתק, ובו יהיה כתוב שכל הקונה פתקה זו, מובטחת לו חלק אחד מהעולם הבא שלי. בתחילה לא הבינה אלמנה את חשיבותו של הפתק, אבל לא הייתה ברירה, אין לה כלום, אז היא לקחה את הפתק. נקשה עם הפתק לאחד מהשירי העיר, הרתה לו את הפתק, השיר קפץ מצמחה על העסקה הזאת, מיד נתן לה סכום נכבד לקבל חלק מהעולם הבא של רב שמעון מנשה. למוחרת הגיע לביתו של רבי שמעון מנשה, עוד אישה אלמנה, גם בכתה על מצבה הקשה. הרב כתב לה גם כן פתק הזה. במשך הימים הבאים, הספיק רבי שמעון מנשה למכור כמעט את כל העולם הבא שלו. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, סיפר לי, שאחד מוותיקי חברון הסכינים אמר לו, שהוא ראה במו עיניו כמה מהפתקים האלה שהסתובבו אצל העשירים בחברון. אז הרב שמעון מנשה היה מוכן כדי לעזור לאלמנה, ליתומים, לצדקה, למכור את העולם הבא שלו. בחוצות ירושלים התהלך פעם יהודי ערירי שבור ברצוץ. המזל שלו לא העיר לו, לא היה לו פרנסה. הוא התחיל להתעסק במחירת בגדים משומשים. אבל כל אחד שראה את הסחורה במרכאות, הביט עליו ברחמנות, כי חשב שהסחורה הזאת מקומה באשפה. באחד הימים הגיע עם השק שלו, עם הבגדים, לבית של הסבתא שלי, האמא של אבא שלי, פרדל גרוסמן עליה השלום, והציע לה את הסחורה שלו. היא ראתה את המצב של היהודי הזה, איך הוא נסחב עם השק שלו, גלי זיעה נוטפים מהפנים שלו, נחמרו רחמיה עליו, והעמידה פניה רציניות שהיא מעוניינת מאוד בסחורה שלו, והחלה במיון הבגדים, ועל כל בגד ששלפה מתוך השק, הביאה את פעלות מטיב הסחורה, איזה יפה, איזה זה. האיש הזה, חיוך, התפשט על שפתיו, שמחה, קרנו מאושר, הנה, פעם הראשונה שהוא נתקל באישה חכמה, שהיא יודעת להעריך את הסחורה שלו. ברור, אחרי שהוא הלך ושלמה לו, היא לקחה את כל זה ואתה צריכה לזרוק את זה. כל זה היה כדאי לה, לגרום לחד רוח ליהודי הזה השבור. זה נקרא נדיבות לב. מזינים יקרים, אפשר לדבר על מצוות הצדקה ימם בלילה, יומם בלילה. כל אחד מאיתנו ייקח את המילים של השפתמת באופן מיוחד, ובכלל, כל המאמרי חזר. אני מזכיר את השפתמת כמו מדבר על חודש אדר. בואו ניקח את החודשיים האלה, נהיה נדיבי לב, יהיה אכפת לנו מה קורה מסביבנו. ניתן צדקה וחסד, נחזק את האלמנות, את היתומים, את העניים, את השבורים, נעשה את הכל ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שבצדקה ניגאל, בזכות הצדקה נצא מהגלות. וכמו שהיה ניסים בחודש אדר, שבו מרבים בשמחה על הניסים והנפלאות של בנאף אוכו אשר איש לתו היהודים אימא בשוניהם, בזכות הצדקה התקיים בנו בנאף אוכו אשר איש לתו היהודים אימא בשוניהם, ושנזכה בעזרת השם לגאולה השלימה כפי שהיהודים ראו אז. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר, והקדוש ברוך יזכה אותנו בניסים ונפלאות ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה.
מעוקבי שידוך היום, רק עד השעה 12 בצהריים, מסירת שמות לתפילה מיוחדת מעומק הלב לזיווגים, שתהיה היום בעמוקה. שימו לב, היום, רק עד השעה 12 בצהריים, מסירת שמות ליד לאחים לתפילה לזיווגים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים, אופטיקה אלפרין.
כאן שלמה קוק, עורך בקהילה.
האם יקום ויהיה מפץ חרדי?
איך בני גנץ ידיח את ביבי?
עד מתי ישרוד המצ'ינג?
מהיום לא צריך לקחת את העיתון של השכן. עם הכותבים הכי טובים, הסיפורים הכי מדוברים, ועוד המון המון שדרוגים.
מהשבוע חדשות בקהילה בכל בית ב5 שקלים בלבד. חמסה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
חולמים על מגורים באיכות חיים? דירות אחרונות בפרויקט מבואות חנניה בנתיבות החדשה, דירות 4 חדרים, פיתוח סביבתי מושלם, מרפסת סוכה ונוף לאגם, צמוד לתחנת הרכבת, החל מ-895,000 שקלים. הבנייה כבר החלה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8672, כוכבית 8672.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
ריבר, ריבר, ריבר.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
לפני כולם. ראיתי קיבוץ השלושה.
חסד לאלפים, הרשת הזולה והאיכותית בביתר עילית ובצמוד לקניון רמות בירושלים. והשבוע, נייר טואלט טאץ' 48 גלילים ב-19 שקלים ו-90 אגורות. שישיית ארסי קולה ב-16 שקלים ו-90 אגורות בלבד. חסד לאלפים, ככה קונים בזול.
קונים הכי בזול.
מוגבל לשלוש יחידות מכל סוג בקנייה מ-50 שקלים ומעלה.
השארתי לך את המפתח בתיבת הדואר. סיפור מטלטל הנקרא בנשימה עצורה, מעטו של הסופר הרב אהרון מרגלית. ממתין לכם בתיבת הדואר. עכשיו המפתח בידיים שלך.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה.
פרשת השבוע, פרשת תרומה, פותחת במילים ויקחו לי תרומה. כדי להקים את בית המקדש, כדי להקים את המשכן, לא לוקחים, נותנים. ונשאלת השאלה, למה הפסוק אומר ויקחו לי בלשון לקיחה ולא ויתנו לי, כמו שמתאים יותר לומר לגבי תרומה. במדרש עוד מצמידים לפסוק הזה את הפסוק כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. פסוק נוסף שמעורר שאלה. למה נאמר, כי לקח טוב נתתי, גם לקיחה וגם נתינה באותו פסוק? היה צריך לומר, או כי לקח טוב לקחתי, או כי מתנה טובה נתתי. מסופר על האדמו"ר מספינקה, חכ"ל יצחק זכרו יגן עלינו, שבאחד הימים הגיע לעיר גדולה, בתור ארוך של חסידים באו לקבל את ברכתו. הוא השיב לכל אחד על שאלותיו, יעץ מה שיעץ. המתברכים מצדם לא שכחו להותיר אחריהם פדיון, כמו שנהוג אצל האדמו"רים, כל אחד כפי שמשג את ידו. כעבור שעות אחדות נעמדו כולם לתפילת מנחה, אחריה נערכה סעודה גדולה, שבסופה התכבד האדמו"ר לברך ברכת המזון. הוא זימן והתפלל, בירך בכוונה גדולה את ברכת המזון מדאורייתא, כמו שצריך, והוא מתחנן ואומר, ונעל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. מחשבה בלתי ראויה התגנבה למוחו של אחד מהחסידים. הוא אומר, אחרי שקיבל הרבי סכומי כסף גדולים כאלו במשך כמה שעות, מבקש הרבי לא לידי מתנת בשר ודם? הרבי הרגיש במחשבתו, וכשגמר ברכת המזון פנה אליו ואמר לו כך. כאשר בא אליי חסיד ומספר לי על צרותיו, הוא מבקש שאני אתפלל אל הקדוש ברוך הוא שישיע אותו. ואז הוא מותיר עבורי שכר טרחה בדמות הפדיון שנותנים חסידים, ואני עומד ומתפלל עבורו. לעתים הקדוש ברוך הוא עונה לי מיד, ואז זה מסחר פשוט, חסיד משלם, ואני סיפקתי לו שירות כביכול. לפעמים עונה הקדוש ברוך הוא רק לאחר זמן, על הכסף אצלי בהלוואה, עד שתבוא ישועתו של חסיד זה. אבל יש מקרים שבהם הקדוש ברוך הוא מחליט לא לענות לבקשתי בכלל ולא להושיע את האדם הזה. במקרים האלה הכסף נותר אצלי כמתנה. זה מה שעמדתי והתפללתי. ונעל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שלא יקרה מצב שלא ישמע את תפילתי ולא יושיע את האנשים שמתפלל עליהם. ואז הכסף אצלי מתורת מתנה. הוספתי וביקשתי ולא לידי הלוואתם. שלא יקרה אפילו מצב שהקדוש ברוך הוא ימתין עם הישועה, ואז הכסף אצלי עדיין כהלוואה. אלא הקדוש ברוך הוא יענה מיד לבקשותיהם ותפילותיהם של עם ישראל. הרי לנו דוגמה לסיטואציה שמתפרשת לכאורה כנתינה של כסף מחסיד לרבו, אבל באמת זה לקיחה של דבר יקר ערך הרבה יותר מכסף. ברכה ותפילה שאותם נותן דווקא הרבי. טיבו של הקשר בין ישראל לבין שבט לוי אינו דומה. שבט לוי לא קיבל נחלה בישראל, ובני השבט מתפרנסים מתרומותיהם של שאר השבטים. למה גזר הקדוש ברוך הוא על שבט לוי להיות בצד המקבל והנזקק, ולא יכל לתת להם פרנסה כמו שאר השבטים? אלא גם כאן הקדוש ברוך הוא רצה שבתרומתם של ישראל לשבט לוי, כל אחד ואחד מהם יזכה לקבל חלק בתורתם ובעבודתם הקדושה. כך שזה לא נתינה מצד ישראל הלוי, כי עם לקיחה של זכות וחלק בתורה. זה מה שאומר המדרש, כי לקח טוב נתתי. הנתינה לשבט לוי אינה נתינה, אלא מסחר ולקיחה, כי היא אפשרות נהדרת לקחת חלק בדבר נשגב מעין כמותו. זה מה שהפסוק בפרשתנו הוא פותח, ויקחו לי תרומה. התרומה למשכן היא זכות שאותה לוקח התורם, ולא מתנה שהוא נותן. מי שחי את חייו בהתאם לגישה הזאת, רואה במבט אחר כל נתינה לצדקה. מסופר על הגאון רב לזר גורדון, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה של תז, שהיה גדול בתורה, ונעתר להצעה של קהילת סלבודקה להתעתר בכהונת הרבנות. אבל למגינת לב, ביום שהחל רב לזר הצעיר בכהונתו כרבה של סלבודקה, נפטר חביב, הגאון רב אברום יצחק נווייזר, שהיה מורה צדק בקובנה, שעל שולחנו היה סמוך כל העת. והסיפור היה, ככה סיפר חתנו, הגאון רב זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, שהוא סירב לקבל את ההצעות הראשונות של הרבנות, בגלל חמיו, שלמרות עוניו ודחקו, לא הסכים להוציא מביתו של החתן, את החתן שלו. בני ביתו שהתעננו, הרי יש לך מצב כלכלי קשה. והם סמכו על האפשרות שרב לזר יתפרנס בכוחות עצמו על ידי רבנות שתוטל על כתפו. ואז הוא תמיד תאמר, מי אמר שהוא אוכל משלי? אולי אני אוכל משלו? כשהוצאה לו רבנות סלבודקה, נעתרה המשפחה ללחצים והסכימה. ביום המיועד ליוותה המשפחה את החתן בדרכו החדשה. אבל החגיגות הפכה לתוגה. אז קראה אלמנה בצער ואמרה, צדק בעלי, אנחנו אכלנו משולחן חתנינו. יסוד גדול למדנו, אנחנו לא יודעים מי מחזיק את מי. הלא אהרון הוא שנשא את נושאיו, והתורה היא מחזיקה את מחזיקיה. זהו ויקחו לי תרומה. התרומה לבית השם היא לא נתינה, היא לקיחה של ברכה וחיים. מי ייתן ויקוים בנו עץ חיים מלמחזיקים בה, ותומכיה מאושר לכל אחד ואחד מאיתנו. שבת שלום ובשורות טובות.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.